שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור נוסף, שיעור חדש, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד. השבוע, פרשת שלח, אנחנו בתוך 30 ימי ההכנה ליום ההילול לג' תמוז, והיום נלמד שיחה מיוחדת ביותר, שיחה מיוחדת במינה, מלקוטי שיחות חלק י"ג, כאשר גם השבוע אנחנו מצטרפים לפרויקט הלקוטי שיחס העולמי שחסידי חב"ד בכל העולם לומדים במשותף, שיחות של הרבי במסלול שנקבע, והמסלול בימים אלה זה מלקוטי שיחות חלק י"ג, כפי שלמדנו בשבועות האחרונים. השיחה שנלמד היום היא מיוחדת במינה, אין מצד התוכן שלה, שיחה מופלאה, אבל במיוחד היא מיוחדת לא פחות מהתוכן שכתוב בה, היא מיוחדת גם כן ממה שלא מופיע בשיחה, מהקטע שהושמט מהשיחה, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך, כך שהן התוכן של השיחה כפי שנראה בפנים, הוא תוכן מיוחד במינו והוא מהווה הכנה רבה ליום ההילול ג' תמוז שאנחנו כבר בסמיכות אליו, וזה מיוחד גם כן מבחינת התוכן שלא מופיע בשיחה, כפי שנראה תכף. לפני 48 שנה, שבת פרשת שלח תשל"ב, היה התוועדות בשבת, ומההתוועדות של אותה שבת יצאו שני שיחות בלקוטי שיחות. שיחה אחת הופיעה שנה לאחר מכן, בשבת פרשת שלח תשל"ג, וזו השיחה שמופיעה כאן בספר בלקוטי שיחס חלק י"ג, שלח א' במשמעות של שלח לך, המשמעות של שלח לך לדעתך, והוראה מזה לדורות גם כן. שיחה אחת מתחילת ההתוועדות הופיעה שנה לאחריה לקראת שבת פרשת שלח תשל"ג, ושנתיים לאחר מכן לקראת שבת פרשת שלח תשל"ד הופיע חלק נוסף מאותה שיחה של שבת פרשת שלח תשל"ב, הופיע בחלק י"ג בשיחה השנייה או השיחה שאותה נלמד כעת. ומעניין שאותה התוועדות שבת פרשת שלח תשל"ב זה גם כן השיחה האחרונה שמופיע בכרך האחרון לעת עתה שהופיע בסדרת תורת מנחם התוועדויות. הכרך האחרון זה תורת מנחם חלק סמכת תשל"ב חלק שלישי. השיחה הזו במקורה שבת פרשת שלח תשל"ב היא השיחה האחרונה לעת עתה שראתה אור במסגרת הסדרה הזו, ובאמת השיחה של תורת מנחם התוועדויות מבפנים היא מהווה השלמה לתוכן השיחה הזו כפי שנראה תכף. זאת אומרת שהתיאורס מנחם מהווה השלמה לשיחה כפי שהיא מופיעה בלקוטי שיחס מתוכן ההתוועדות. ואנחנו נתמקד כפי שנראה תכף בפירוש רש"י לפרק י"ד פסוק ל"ו, אבל לפני כן ניתן מעט רקע מתוכן הפרשה, פרשת שלח. הפרשה מתחילה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לשלוח את המרגלים, והכתוב מתאר את כל המרגלים ואלה שמותם למטה ראובן וכולי. וישלח אותם משה לתור את הארץ, המרגלים יוצאים בשליחותם לרגל את הארץ, ומשה מצווה אליהם מה לראות וכולי. ואחר כך הכתוב מתאר, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון וישובו מתור הארץ. אבל הם מספרים כבר והם מתחילים להוציא את דיבת הארץ רעה, אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, עמלק יושב בארץ הנגב ולא נוכל לעלות ולכבוש את הארץ. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, ויוציאו דיבת הארץ וכולי. והם מסיתים את כל העם כלפי משה ואהרון, כלפי הקדוש ברוך הוא, שהארץ המובטחת שאליה הם הולכים היא בלתי ניתנת לכיבוש ואי אפשר להגיע אליה. התוצאה, פרק י"ד פסוק א', ותישא כל העידה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא ואילון על משה ואהרון, למה השם הביאו אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. והתוצאה של התגובה של עם ישראל כלפי דברי ההסתה והדיבה של המרגלים, כבוד השם נראה באוהל מועד, ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, עד אנה לא יאמינו בי, עקנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא מבקש להשמיד את כל עם ישראל. משה שומע את הדברים ומיד מתחיל לשאת תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. העמדת את העם כאיש הזה כאיש אחד, נבלתי יכולת השם להביא את העם הזה וכולי, יגדל נכוח השם כאשר דיברת למור, השם ערך אפיים, משה מתחנן כלפי הקדוש ברוך הוא, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, והתוצאה היא ויאמר השם, סלחתי כדבריך, אני סולח, אני מבטל את התוכנית הראשונית שלי, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, נכון שאני לא יחלה אותם כרגע כפי שתכננתי להכות אותם בדבר, אבל אף אחד מכל אלה לא ייכנסו לארץ, פגריכם אתם יפלו במדבר הזה, מספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, אני השם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הם במדבר הזה איתמו ושם ימותו, אבל אני אעריך להם אף עוד 40 שנה, ואלה שעכשיו הם בגיל 40, יהיה להם עוד 40 שנה לחיות. ומיד אחר כך הפסוק מתאר בפסוק למדבב, אחרי שהקדוש ברוך הוא מסיים לומר מה צפוי לקרוא לבני ישראל, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישובו וילינו עליו את כל העידה להוציא דיבה על הארץ, בפסוק למדזיין, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר סלחתי כדבריך, ולכללותם הקדוש ברוך הוא מעריך אף, והם יחיו עוד 40 שנה, וכל בני ישראל יישארו במדבר 40 שנה נוספים, אבל המרגלים ששלח משה, עשרת המרגלים, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, ויש עוד כמה פסוקים, ובכך מסתיים פרשת שילוח המרגלים. מתמקד הרבי על פירוש רש"י בפסוק למדבב, והרבי אומר ככה, בפירושו על הפסוק, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישובו וילינו עליו את כל העידה להוציא דיבה על הארץ, הפסוק שקראנו מקודם, מביא הרבי שמעתיק רש"י את התיבות מהפסוק וישובו וילינו עליו, ורש"י מפרש, וכששבו מתור הארץ הרעימו עליו את כל העידה בהוצאת דיבה, אותם אנשים וימותו. כלומר, כאשר המרגלים שבו מתור הארץ והם הרעימו על משה את כל העידה, כאשר הם הוציאו דיבה על הארץ, אותם אנשים, אותם מרגלים, מתו, כך מסביר רש"י על הפסוק, וישובו וילינו עליו. מביא הרבי שפרשו המפרשים, שרש"י בא לשלול שלא נפרש וישובו שהמרגלים חזרו עוד הפעם, פעם שנייה, להרעים את בני ישראל על משה. הרי הפסוק שקראנו זה עתה, המילים הללו, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו, המילים הללו יכולים להתפרש משני משמעויות. אפשר לומר וישובו וילינו עליו, שהכתוב מתאר שבנוסף לתלונה, להלנה המתוארת מקודם, הם חזרו עוד הפעם והתלוננו שוב והוציאו דיבת הארץ רעה פעם שנייה. כדי לשלול את הפירוש הזה בפסוק, לכן רש"י מסביר שמה שכתוב וישובו, פירושו כששבו מתור הארץ, לא וישובו וילינו שהם התלוננו פעם נוספת, אלא הכתוב מתאר ומסכם את מה שכבר אנחנו יודעים מקודם, וכל הפסוק הזה, פסוק למדבב, הוא למעשה חזרה על מה שכבר מסופר בכתוב, בתור הקדמה לפסוק שמתואר לאחר מכן, פסוק למדזיין, וימותו האנשים, כלומר שהפסוק הזה מהווה הקדמה, האנשים אשר שלח משה הם מתואר אחר כך פסוק למדזיין, וימותו אותם אנשים. אם כן, עד כאן, מה אנחנו רואים? שרש"י בא לשלול את הפירוש וישובו וילינו עליו שהם התלוננו פעם נוספת, אלא הוא שולל זאת ואומר וישובו כאשר הם שבו מתור הארץ והלינו את כל העם על משה, כפי שכבר מתואר. והכרחו של רש"י לפרש שאכן וישובו וילינו זה לא תלונה חדשה, אלא תיאור הדברים שיראו מקודם, מסביר הרבי, באם עיקר חידוש הכתוב הוא שהלינו את בני ישראל שנית, אז הפסוק היה צריך להתנסח בצורה שונה. הווה לי להתחיל בזה ולכתוב וישובו האנשים וילינו עליו. אם הפסוק בא לחדש שהיה פה תלונה נוספת, אז הפסוק היה צריך להתנסח וישובו האנשים וילינו. אבל כיוון שהפסוק מתחיל והאנשים אשר שלח משה וישובו וילינו, כלומר הסיפור הוא לא על התלונה, אלא הסיפור הוא על האנשים. משמע שעיקר החידוש של הכתוב הוא בנוגע לאנשים, ולא שהכתוב בא לספר שהיה פה איזה מאורע חדש, ולא בשאר העניינים של הפסוק הזה. ולכן מכוח ההתנסחות הזו של הפסוק מפרש רש"י שהאנשים, ובתור מאמר המוסגר הוא מדאר מה היה האבון שלהם שהם שבו וילינו, אותם אנשים ששלח משה לתור את הארץ, וכששבו הרעימו עליו את כל העידה, כלומר יש פה סיכום על מה שכבר הכתוב מתאר מקודם, אז הפסוק הזה מהווה הקדמה, פסוק למדווה, מהווה הקדמה לפסוק למדוויין, אותם אנשים ששבו ותרו את הארץ והוציאו דיבה, אותם אנשים וימותו. כלומר, עד כאן בארנו את דברי רשי. אבל אומר הרבי, ההסבר הזה, לכאורה נראה הגיוני ונראה בסדר, אבל ההסבר הזה מעורר כמה תמיהות. על פי זה צריך להבין, א', לפי התיאור הזה, כל המסופר כאן כבר ידוע ממה שכתוב לפני זה, הרי באם נפרש ששבו פעם שנייה והרעימו, הרי זה חידוש של הפסוק, אבל לפי פירוש רשי שהמדובר בהרעמה שלפני זה, הרי כל הכתוב מיותר. אם נאמר שאכן יש פה משמעות וחידוש, שהיה פה הרעמה ותלונה נוספת, יש פה חידוש דברים, ולכן אולי הכתוב צריך לחדד זאת ולספר זאת. אבל אם בסך הכל רשי בא, הפסוק בא לתאר ולחזור את מה שאנחנו כבר יודעים, אז כל הפסוק הזה, כל פסוק למדוו, לכאורה מיותר לחלוטין. ואם נאמר שהפסוק בא, הפסוק הזה בא להוות הקדמה לפסוק של האחריו, לספר את האבון, את האבון שלהם, שהוא הסיבה לוימותו, אומר הרבי, גם זה מיותר, הרי כל זה מובן מהקודם. אם כן, השאלה, שאלה א', לפי המהלך הזה של רשי, בביאור דברי הכתוב, יוצא שכל פסוק למדוו מיותר לחלוטין, אנחנו כבר יודעים את הכל, זה גם מיותר בתור הקדמה לפסוק שלאחר מכן. אם כן, מה משמעות הכתוב הזה? שזה כתוב מיותר לחלוטין לכאורה, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שואל הרבי, לפי זה שרשי בא להסביר רק מה משמעות המילה וישובו, היה לו לרשי להעתיק בדיבור המתחיל רק את תיבת וישובו, ולפרש מה זה וישובו כששבו מתור הארץ, ונבין שזה לא משמעות של שבו בתלונה נוספת, ולא יותר, ולמה רשי צריך להאריך בדברים, מספיק היה רק לתאר וישובו, וכאשר הם שבו מתור הארץ, שאלה שנייה. שאלה שלישית, שואל הרבי, מהי כמשמלן רשי במה שכתוב, במה שהוא מעריך, הרעימו עליו את כל העידה בהוצאה דיבה, הרי זה נאמר בפירוש בפסוק, ואנשים ששלח משה, וישובו וילינו עליו את כל העידה להוציא דיבה על הארץ, רשי כביכול חוזר ממש על המילים של הפסוק. אם כן, המילים הללו מיותרות, גם המילים הללו מיותרות בדברי רשי, רשי חוזר על דברי הכתוב, והיה צריך בסך הכל להסביר, וישובו כאשר הם שבו מתור הארץ, הרעימו את העידה. מה המשמעות, מה המשך הדברים שזה לכאורה מיותר? ושאלה נוספת ואחרונה לקטע הזה, שאלה ד', שואל הרבי, מה מוסיף רשי בסיומו? אותם אנשים וימותו, מהי ההדגשה הזו שוב, אותם אנשים וימותו? והרבי מחדד, אין לומר שרשי בא לשלול את ההדגשה, אותם אנשים דווקא המרגלים מתו ולא האחרים, שהוא בא לשלול את כל העידה שהזכיר לפני כן, כי הרי גם ההדגשה הזו כבר מפורשת בכתוב, וימותו האנשים, מוצאי דיבת הארץ רעה, דווקא הם המרגלים ולא כל העידה. וגם, דוח הגדול לומר שרשי כביכול צריך לסכם את כל עריכות הדברים, שכיוון שערך המאמר המוסגר שהוא מביא באמצע פירושו, חוזר על הראשונות ומבאר שכל זה הקדמה לתיאור של פסוק למדזיין ולימותו, כביכול רשי בא לסכם את הדברים, אותם אנשים וימותו, כי לפירושו ששבו מתור הארץ, כל זה מובן, אין רשי צריך לכותבו בפירוש. אם כן, לכאורה, א', תומו עלינו, מה פסוק למדוו בא לומר, הרי הפסוק הזה מיותר לחלוטין, לכאורה, וגם תוכן דברי רשי או עריכות דברי רשי על כל פנים מיותרים, כך שלמעשה אנחנו צריכים ללמוד מחדש ולקבל הבנה מחודשת בדברי רשי והבנה נפלאה כפי שנראה בהמשך. עד כאן קראנו את חלקו הראשון של רשי, והרבי דן בכך, והרבי עובר באות ב' לחלקו השני של אותו פירוש רשי. אחר כך ממשיך רשי באותו דיבור המתחיל, ורשי מבאר, כל הוצאת דיבה לשון חינוך דברים שמלכיחים לשונם לאדם לדבר בו. רשי מסביר שמה משמעות המילה דיבה? דיבה זה מלשון דיבוב, להרגיל ולחנך אנשים לדבר, כלומר אני גורם למישהו לדבר, לשוחח, לחלוק איזה רעיון, איזה דיבור כלשהו. דיבה מלשון דיבוב, להרגיל, לחנך מישהו לשוחח בעניין מסוים. כמו דובב שפתי ישנים, שהפסוק הזה מדבר שהיין, יין ישן בכוחו, לדובב גם כן אדם שהוא היה עד עכשיו כמעולף, יין בכוחו, להוציא ולפתוח את הפה של אדם ישן. דובב מלשון דיבור, והמילה דיבה היא בעלת משמעות ניטרלית. היא מלשון דיבוב, חינוך אנשים, הרגלת אנשים לדבר. ישנה דיבה לטובה, ישנה לרעה, לכן הכתוב מדגיש כאן, מוציאי דיבת הארץ רעה, כי ברמת העיקרון יש דיבה שהיא לטובה, וזה לכאורה דברי רשי כאן, שרשי בא לומר שכיוון שיש דיבה שייתכן שהיא דיבה לטובה, כי המילה דיבה היא מילה ניטרלית, לכן לכאורה הכתוב מדגיש בפסוק למדזיין, מוציאי דיבת הארץ רעה, כי יש דיבה שייתכן שהיא דיבה לטובה. זה לכאורה משמעות דברי רשי, וגם כאן קודם כל הרבי מסביר מה רשי בא להסביר, והרבי שואל על כך כמה שאלות. בפשטות, מחדד הרבי, קשה לרשי מה שכתוב אחר כך בפסוק למד זין, מוציאי דיבת הארץ רעה. וכאן בפסוק למד וב כתוב, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העידה, להוציא דיבה לארץ, בלי הוספת המילה רעה. יש אם כן הבדל בין פסוק למד וב לפסוק למד זין, על זה מתרץ רשי שדיבה זה מילה ניטרלית, כל דיבור במשמע ישנה לטובה וישנה לרעה, אז כיוון שדיבה היא מילה ניטרלית, לכן הפסוק בפסוק למד זין צריך להדגיש מוציאי דיבת הארץ רעה, שיש דיבה שהיא טובה, כלומר כיוון שבפסוק למד וב מדובר על דיבה בכלל, ודיבה תיתכן במובן חיובי, לכן פסוק למד זין צריך להדגיש שהם נהנשו, כי הדיבה הייתה לא דיבה סתם או דיבה לטובה, אלא הייתה דיבה לרעה, וזה לכאורה משמעות דברי רשי. אבל גם את החלק השני של רשי הרבי לא מקבל, כי פשוטו הדברים עדיין תמוהים, ויש כאן גם כן כמה שאלות. על פי זה אינו מובן שאלה ראשונה, שואל הרבי, א', מקום פירוש זה של פירוש רשי שקראנו כעת, משמעות המילה דיבה, היה צריך להיות בפסוק הבא, פסוק למד זין, כי שם מתעוררת הקושייה, למה מוסיף רעה? הרי השוני מתעורר והקושייה מתעוררת, התמיהה היא בפסוק למד זין, ששם מתואר מוציאי דיבת הארץ רעה. אז אם כן, כאשר השאלה מתעוררת רק בפסוק למד זין, הסברו של רשי והתייחסו של רשי למשמעות המילה דיבה הייתה אמורה להתעורר או להיות מובט רק בפסוק הבא, פסוק למד זין. למה רשי הדגיש זאת וביאר את זה בפסוק למד וב, כאשר עדיין השאלה לא מתעוררת? זו השאלה הראשונה. בית שואל הרבי, גם אם תמצא לומר, גם אם נמצא איזשהו טעם וסיבה שאכן רשי צריך להסביר את המשמעות של דיבה בפסוק שלנו, עדיין אומר הרבי, הרי בפשטות אין קשר בין פירוש דיבה עם מה שכתב רשי בתחילת פירוש, בתחילת הדיבור זה. הרי בחלקו הראשון של הדיבור, של הפירוש, הוא מסביר מה המשמעות של וישובו וילינו עליו, מה המשמעות? משמעות כזו, משמעות אחרת. בחלק השני של הפסוק, של הביאור, הוא מסביר מה פירוש המילה דיבה. אם כן, לכאורה זה שני תכנים שונים, שני נושאים שונים, ובחלוקה ההגיונית זה היה אמור להיות מובא בשני פירושים שונים. דיבור המתחיל אחד למשמעות של וישובו וילינו עליו, דיבור המתחיל שני למשמעות של דיבה. אם כן, היה צריך רשי לפרשו בדיבור בפני עצמו, להעתיק תיבה דיבה ולפורשה כל הוצאה דיבה, ולמה רשי מחבר באותו דיבור המתחיל באותו עניין שני נושאים שלכאורה לא קשורים כלל? עוד מעט בהמשך אנחנו נראה איזה הקשר נפלא וחיבור מחייב הרבי מוציא בין שני חלקי רשי אלה. והשאלה השלישית שואל הרבי, למה כופל רשי עוד הפעם בסיום פירושו שיש דיבה שהיא לטובה? הרי הוא כבר כתב וישנה לטובה וישנה לרעה. אנחנו כבר יודעים שהמילה דיבה היא מילה ניטרלית, היא ישנה לרעה וישנה לטובה, אז למה הוא שוב מסכם שיש דיבה שהיא לטובה, כאשר הוא כבר אמר את זה אך כמה מילים קודם לכן? אם כן, יש לנו כמה תמיהות על החלק הראשון ברשי, יש לנו כמה תמיהות על החלק השני של רשי, צריך להבין את כל הרשי הזה מחדש, כי משהו גדול מסתתר מאחורי הדברים, ועוד לא התחלנו לעמוד על עומק הבנתו של רשי. מתחיל הרבי להסביר באות ג' והרבי לוקח פה מהלך חדש, מהלך מופלא, והרבי בונה את המהלך כך. הביאור בכל זה, אומר הרבי ככה, נוסף על האמור שכוונת רשי לשלול, שלא נפרש וישובו וילינו שאלינו שנית, כלומר, א', רש"י בא להסביר הפירוש הזה שהמשמעות וישובו וילינו, שלא הייתה תלונה נוספת, אלא כאשר הם שבו מתור הארץ, שזה כבר הדגשנו מקודם והבהרנו, שזה נקודה אחת שרש"י בא להסביר. בנוסף לכך, הנה בעיקר ברש"י לתרץ את הקושייה האמורה, כל הכתוב מיותר כי אין בו חידוש. הרי השאלה הראשונה שהרבי שאל על פירוש רש"י, שלכאורה משתמע כאן שכל פסוק למד וב הוא פסוק מיותר לכאורה, אין בו שום חידוש, הכל אנחנו יודעים כבר ממקודם, אם כן גם לרש"י הפריעה את אותה שאלה, מה פסוק למד וב בא לומר לנו? לכאורה הפסוק הוא לא מיותר. ועוד, יש פה עוד שאלה נוספת שרש"י בא לתרץ, שאלה שעולה מתוך משמעות הכתובים, והשאלה מתעוררת שוב בפסוק למד וב, שאלה נוספת שלא נגענו בה עד עכשיו. מה השאלה החדשה? ועוד ברש"י לתרץ קושייה נוספת בפסוק שלנו. למה? מה השאלה? הרבי סוקר את מהלך הכתובים. בדברי הקדוש ברוך הוא למשה בפרשה זו מודגש, שהתלונה שהעלינו המרגלים הייתה, על מי מתלוננו כלפי מי הייתה התלונה? על הקדוש ברוך הוא. וכמפורש, עד מתי לעידה הרעה הזאת המרגלים, שהם מלינים עליי. כלומר, תלונת המרגלים הייתה כלפי הקדוש ברוך הוא. וכן מפורש בהמשך בנוגע לשאר בני ישראל, שעל מי הם התלוננו, אם לכל העידה הרעה הזאת הנועדים עליי, כלומר, גם המרגלים נועדו והתקוממו כלפי הקדוש ברוך הוא. גם כל העידה, כל עם ישראל, התלוננו כלפי הקדוש ברוך הוא. ופה לראשונה, בפסוק למדבר, יש פה ביטוי חדש. בפסוק זה נאמר, וישובו וילינו עליו, על משה. שהתלונה כביכול הייתה על משה אישית, כאשר עד עכשיו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדגיש שהתלונה וההלנה של המרגלים הייתה עליו, התלונות והטענות של עם ישראל היו כלפי הקדוש ברוך הוא, ופה פתאום יש הדגשה חדשה שהתלונה הייתה כלפי משה אישית. מה פשר השינוי הזה? רבי מחדד במאמר המוסגר, למרות שבפועל אכן המרגלים הלינו גם על משה, כמו שכתוב מקודם, וילונו על משה ועל אהרון, כל בני ישראל, הרי, א', אותו פסוק הרי מציין, שגם אהרון בכלל, הוא בשווה לכאורה למשה. כלומר, התלונות הם גם הלינו בצורה שווה, על משה ואהרון, ולמה כאן? מזכיר רק את משה? מה העניין שפה הכתוב מדגיש דווקא את משה? הרי אם כבר התלונה הייתה על משה ועל אהרון בשווה, יותר מכך שואל הרבי ועיקר, מה זה נוגע בכלל שהם מלינו כלפי משה ואהרון, כלפי משה? במה זה נחשב להם? הרי פשוט שעוון התלונה שלהם על הקדוש ברוך הוא חמור יותר מהתלונה כלפי משה. מדוע מדגיש הכתוב שהלינו על כל העידה עליו, על משה? נכון שזה היה, אבל הרי הם נענשו כי הם הלינו על גבי הקדוש ברוך הוא, ובמה נחשב התלונה כלפי הקדוש ברוך הוא לתלונה שלהם כלפי משה רבנו? אם כן, א', מה המשמעות השינוי הזה כאן, ובכלל, מה זה נוגע? אז אם כן, יש לנו פה שאלה נוספת על פסוק למד וב, למה הכתוב מדגיש כאן שהתלונה הייתה כלפי משה רבנו? אם כן, א', אנחנו רואים את השאלה הקודמת שהפסוק לכאורה מיותר, ומצד שני, לא זו בלבד שהוא מיותר, הוא גם הניסוח שלו תמוע, שפה הכתוב מדגיש שהתלונה של המרגלים, הם הלינו את העם כלפי משה רבנו. ומחדד הרבי, ומכיוון שרש"י בא לתרץ גם את הקושייה החדשה הזו שציינו כעת, לכן מעתיק גם את התיבות וילינו עליו. השאלה השנייה של הרבי הייתה על הדיבור המתחיל, למה הדיבור המתחיל הוא לא רק וישובו, אלא וישובו וילינו עליו, כי אכן זה חלק מהדברים התמועים לרש"י, זה חלק מהדברים שהוא בא לבאר, למה הכתוב מדגיש שהתלונה הייתה על משה כאשר כפי שציינו, עיקר התלונה ועיקר החומרה הייתה התלונה כלפי הקדוש ברוך הוא. ועוד אומר הרבי, וכאן הרבי מגיע לעיקר הדברים, נקודת התירוץ ופירוש רש"י בכוונת כל הכתוב, כדי להבין את כל המהלך של הפסוק, ומה הפסוק רוצה פה בכלל, מבוארת על ידי התיבות וילינו עליו, שהמילים הללו וילינו עליו, זה הקוד, זה המפתח להבנת הרעיון בכללותו, ולכן מעתיק רש"י גם תיבות אלה, כלומר שהוילינו עליו זה לא רק התמיעה, אלא זו התשובה, זה המפתח להבנת כל העניין כולו. מה קורה כאן? איפה אנחנו אוחסים? אומר הרבי שיש פה למעשה, לרש"י הפריע פה שאלה עוד יותר גדולה, שאלה מרכזית בכללות הסיפור, שעוד לא נגענו כאן בכלל. כלומר בפירושו של רש"י, א' הוא בא להסביר את השאלות שאמרנו מקודם, שהפסוק מיותר, והניסוח והעלינו עליו הוא ניסוח תמוע. אבל בעיקר יש פה שאלה גדולה ומרכזית שעד עכשיו לא נגענו בה בכלל, והשאלה המרכזית היא נקודת המפתח להבנת הדברים, והשאלה המרכזית כפי שנראה תכף היא מתורצת על ידי המילים וישובו וילינו עליו. אומר הרבי ככה בעוד דלת, הביאור בזה. כתוב זה, פסוק למדבר שיהיה נראה לי כאורה מיותר, לא זו בלבד שהוא לא מיותר, אלא ההפך הגמור הוא המפתח להבנת מהלך שלם כאן. כתוב זה בא לתרץ קושייה פשוטה. בפסוקים שלפני זה מבואר, כמו שקראנו מקודם וסקרנו את כל מהלך המאורע הזה של חטא המרגלים, בפסוקים שלפני כן מבואר שחרף השם בבני ישראל בכל העם כולו, עד שהקדוש ברוך הוא אמר עקנו בדבר ואורישנו. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד ולחלות חלילה את כל עם ישראל, ואף על פי כן פעל משה על ידי תפילתו, שהקדוש ברוך הוא אמר סלחתי כדבריך. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של משה, שלא ימותו תכף, אלא במשך 40 שנה, ועד שלא מת אפילו אחד מבני ישראל, פחות מבין 60 שנה. זאת אומרת, התפילה של משה רבינו פעלה דבר גדול מאוד. אותם 60 ריבות, שהקדוש ברוך הוא ביקש לחלות, אף אחד מהם לא ימות עכשיו, אלא הם יחיו עוד 40 שנה, והצעירים שבהם שבני 20, יזכו לחיות עוד 40 שנה. אז משה מצד אחד פועל כזה דבר בתפילתו עבור כללות העם, אם כן שואל הרבי, יש פה שאלה גדולה, למה לא הועילה תפילתו של משה, גם בנוגע למרגלים שלא ימותו תכף ומיד? הרי משה התפלל על כל העם וגם עבור המרגלים, והנה, עבור כללות העם התפילה שלו הועילה, אבל מה יראה למרגלים? אומר הכתוב מיד, פסוק ל"ז, שהמרגלים מתו עוד באותו יום, הוא כמוכח ממה שכתוב אחר כך, כמה פסוקים לאחר מכן, וישכימו בבוקר, ועל פי פשוטו של מקרא מסתבר שכל המאורע לפני כן, התלונה של המרגלים וההסתה שלהם את העם, ושהקדוש ברוך הוא ביקש להשמיד את העם, והתפילה של משה, ודברי הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך, ומיתת המרגלים, כל המאורע הזה היה באותו יום. אם כן שואל הרבי, למה התפילה של משה לא הועילה עבור המרגלים? הרי על פי פשוטו של מקרא, כל הכתוב קודם לזה, כולל וימותו האנשים המרגלים, אירע באותו יום, איך קורה איפה שהתפילה של משה עוזרת כל כך לכללות העם ועל המרגלים, תפילתו של משה שהתפלל עבורם לא הועילה. שאלה גדולה מאוד. התשובה לכך אומר הרבי, לכן מוסיף הכתוב את הפסוק ל"ו, ופסוק ל"ו מהווה הקדמה למה שכתוב, ופסוק ל"ז וימותו. כלומר, פסוק ל"ו אומר כך, האנשים אשר שלח משה, וישובו וילינו עליו את כל העידה, ופה אנחנו מגלים, פה אנחנו מבינים למה תפילתו של משה לא הועילה עבורם. כלומר, היינו שהמרגלים, הם התכוונו לחלוק על משה עצמו, ולכן לא הועיל משה בתפילתו לפעול באדם. פסוק ל"ו הוא פסוק קריטי, הוא פסוק הכרחי להבנת הדברים. כאילולא הפסוק הזה יש לנו שאלה גדולה מאוד על כל הסיפור כולו, איך קורה? מה משמעות הדבר שמשה מתפלל עבור כל העם, והקדוש ברוך הוא מאריך אף להם עוד 40 שנה, אבל הם מרגלים, התפילה לא הועילה והם מתו מיד. לכן אנחנו חייבים הסבר, וההסבר הזה מופיע בפסוק ל"ו, למה התפילה לא הועילה? כי הם וישובו וילינו עליו. המרגלים התלוננו אישית כלפי משה רבנו, הם יצאו כביכול במלחמה נגדו, והם במעשים שלהם, בפעולות שלהם, הם חסמו כביכול את קבלת ההשפעה של משה רבינו, הם כביכול יצרו מעין חומה בינם ובין ההשפעה של משה, משה בוודאי התפלל עבורם, אבל הם מנעו מעצמם את קבלת ההשפעה, והרבי מרחיב, כי הכלל שכבר כתבו רש"י לפני זה, אין קטגור נעשה סנגור בפרשת ויקרא, בחומש ויקרא, בפרשת החרמות, בסיפור ענייני יום הכיפורים, כתוב ש... הכהן הגדול יעבוד בבית ביום הכיפורים בבגדי לבן, ורש"י מדגיש למה בגדי לבן ולא בשמונה הבגדים עם הבגדי זהב שהוא משרת ביום חול או בדרך כלל, כי אין קטגור נעשה סנגור. עבודת יום הכיפורים באה לכפר על חטא העגל. העגל היה עשוי מזהב. בגדי זהב שיש בהם זהב הם מהווים מעין קטגור על עם ישראל. אם כן ביום הכיפורים שאנחנו רוצים להיות סנגור לעם ישראל, אי אפשר שמלאכת הסנגוריה תיעשה אם בגדי הזהב אין קטגור זהב נעשה סנגור, ולכן דווקא בבגדי לבן. אם כן, זה כלל שאנחנו כבר מכירים, אין קטגור נעשה סנגור, לענייננו, המרגלים כביכול הגדירו את משה ביחס אליהם כקטגור, ומנעו מעצמם את קבלת ההשפעה של משה, הוא לא יכול להיות עורך דין שיצדד עבורם, משה כמובן התפלל באדם, אבל מבחינתם, משה הפך להיות קטגור שלהם, והם מתו כי תפילתו של משה לא הועילה עבורם, ורבי מוסיף עוד נקודה, וגם דנים לאדם מידה כנגד מידה, הם יצאו כנגד משה, אז כמידה כנגד מידה, תפילתו של משה לא יכלה להשפיע עליהם לטובה. אם כן, הבנה חדשה ומפליאה במשמעות פסוק למדוו ובפירוש רש"י, כפי שנראה תכף, וזה אומר הרבי, זהו אכן ההבנה המחודשת בדברי רש"י, וזהו שפירש רש"י על התיבות וישיבו וילינו עליו, ופה אנחנו מקבלים הבנה חדשה ומעמיקה בדברי רש"י, הרעימו עליו, כלומר על משה, את כל העידה בהוצאת דיבה, אותם אנשים שהרעימו הם וימותו, היינו, כלומר, שכל הכתוב בא להסביר את אותה נקודה ספציפית שאנחנו מבקשים, רצינו להסביר כאן, למה רק האנשים האלה הרעימו עליו, ולכן רק אלו הם שמתו תכף ומיד, כי עבורם לא הועילה תפילת משה, כי הם וילינו עליו, הרעימו עליו את כל העידה, הם יצאו חוצץ כנגד משה, וכאמור אין קטגור נעשה סנגור, כלומר פסוק למדוו הוא הכרחי להבנת הדברים, בפסוק למדוו אנחנו מבינים מדוע תפילתו של משה לא הועילה בעד המרגלים. והרבי מחדד, למרות שגם בני ישראל בגדול, גם הם הלינו כלפי משה, גם הם התלוננו, כמו שכתוב וילונו על משה כל בני ישראל, אבל הרבי אומר זה לא דומה. אי אפשר להשוות את התלונה של עם ישראל לתלונה של המרגלים, כי עם ישראל לא התכוונו לחלוק על משה רבינו. הם בסך הכל נכנסו לפאניקה ולפחד. הם חששו שמשה מביאם לארץ לנפול בחרב, אז לכן הם, זה לא היה תלונה אישית כלפי משה, אלא זה תלונה שפשוט מה רוצים מאיתנו והם מפחדים. לכן הם לא, עם ישראל באופן כללי לא הציב את עצמם כמנגדים למשה רבינו, אז התפילה של משה יכלה לפעול באדם. מה שאין כן המרגלים שהתכוונו לחלוק ולצאת במלחמה כנגד משה רבינו, לכן מבחינתם אין קטגור נעשה סנגור. לפי ההסבר הזה מבאר הרבי כעת בפסקה הבאה, מה המשמעות של פסוק למדוו ופסוק למדזיין. שני הפסוקים הללו נראה אותם שוב בכתוב. פסוק למדוו, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישובו וילינו עליו את כל העידה להוציא דיבה על הארץ. פסוק למדזיין, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רע במגיפה לפני השם, אומר הרבי ששני הפסוקים עוסקים בשני עניינים שונים לחלוטין. פסוק למדוו עוסק לא בסיבת העונש שלהם, אלא בסיבה שהם לא, תפילתו של משה לא הועילה באדם. פסוק למדוין מחדד למה באמת הם נענשו. שני פסוקים שונים עם שני תכנים שונים לחלוטין, נראה בפנים. על פי האמור מבאר הרבי, יובן בטוב טעם המשך שני הכתובים הקשר בין פסוק למדווה ולמדזיין, וגם למה כופל בפסוק השני מוציא דיבת הארץ רעה, למרות שבפסוק הראשון כבר כתוב להוציא דיבה על הארץ, אז למה שוב צריך לציין מוציא דיבת הארץ רעה. והרבי מרחיב, בפסוק הראשון למדווה לא מדובר כלל בסיבה שגרמה את מיתת המרגלים, לא למה הם נענשו, לא זה הנושא, כי אם למה לא הועילה תפילת משה. ומה שהכתוב מתאר להוציא דיבה על הארץ, זה בסך הכל סיפור המציאות, תיאור המאורע, איך הם וילינו, במה הם וילינו, על ידי שהוציאו דיבה על הארץ, אבל אנחנו לא באים לספר למה הם נענשו, אלא למה לא הועילה תפילתו של משה. בהמשך לזה, בפסוק השני, בו מפרש וימותו האנשים, פסוק למדזיין מסביר, מדוע אכן הם נענשו, מבאר מה הייתה הסיבה שגרמה למיתתם, מוצאי דיבת הארץ רעה. וכאן באמת הכוונה וההדגשה, שבכך שהם הוציאו דיבת הארץ רעה, המרגלים התנגדו לקדוש ברוך הוא, וכפי שאמרנו מקודם, שחטא ההתנגדות לקדוש ברוך הוא חמור יותר מההתנגדות למשה, ולכן כופלו עוד הפעם פסוק השני, כי הפסוק הראשון יש רק תיאור דברים, מה היה התלונה שלהם, אבל פסוק למדוו מתאר למה תפילת משה לא הועילה, כי הם וילינו עליו כנגדו, פסוק למדזיין וימותו האנשים, למה הם נענשו בעונש מיתה, כי הוציאו דיבה רעה על הארץ, והם חלקו והתחצפו והתלוננו כלפי הקדוש ברוך הוא, לכן הם נענשו במיטה זו. פסוק למד ו' ופסוק למד ז', שני פסוקים שונים שעוסקים בשני נושאים ותחומים שונים זה מזה, אלא שפסוק למד ו' הוא מהווה אכן הקדמה לפסוק למד ז'. באות א', ממשיך הרבי ומחדד את הנושא הזה באופן עמוק יותר. אומר הרבי ככה, האמת היא, אומר הרבי, שגם לכאורה רש"י, שהכתוב היה צריך להשמיט בכלל את המילים להוציא דיבה על הארץ, כעצם אזכור המילים הללו להוציא דיבה על הארץ, עלול להשתמע שיש פה גם כן התייחסות, לא רק מדוע תפילתו של משה לא הועילה, אלא גם כן לסיבת העונש להוציא דיבה על הארץ, ולכאורה היה עדיף אם היינו מוצאים את כל הכתוב הזה לגמרי. אומר הרבי, מכיוון שכל כוונת הפסוק, פסוק למד ו', היא לבאר רק שוילינו עליו, ולא להתייחס בכלל לסיבת המוות שלהם, אומר הרבי, לכאורה היה מתאים יותר שלא להזכיר בפסוק הראשון, פסוק למד ו', את האבון ואת החטא בשבילו מתו, כי כביכול יש פה גם כן התייחסות וההדגשה, גם כאן את סיבת המיטה, וימותו שבא תכף לאחרי זה. הפך כוונת הכתוב. זאת אומרת, לכאורה, אם כן אומר הרבי, היה עדיף לכאורה להשמיט בכלל את את האזכור בפסוק למד ו', להוציא דיבה על הארץ, שיכול להשתמע מכך שאנחנו מזכירים פה גם כן את סיבת המיטה. אם כן, מדוע בכל זאת הכתוב מזכיר זאת? אומר הרבי, ופה הרבי עונה על הסדרה השנייה של השאלות ששאלנו מקודם, על החלק השני של רש"י. לכן מוסיף רש"י, תכף ומיד, באותו דיבור המתחיל, כל הוצאת דיבה, לשון חינוך דברים, הרגלת דברים, כמו שאמרנו מקודם, וישנה לטובה וישנה לרעה, היינו, כלומר, אין מוזכר בכתוב עניין של אבון כי עם סיפור דברים. רש"י אומר, כל הוצאת דיבה זה לשון חינוך דברים. וכשכתוב פה להוציא דיבה על הארץ, ולא כתוב דיבה רעה, לא מוזכר פה בכלל ואין פה שום התייחסות לאבון. כי כתוב פה משמעות, מילה שהיא סיפור שהוא בעל משמעות ניטרלית לחלוטין. איך וילינו על ידי דיבור סתם, אבל לאו דווקא על ידי דיבור רע, דיבור סתם. בסגנון אחר, אומר הרבי, בכוונה דעיקה התורה, וכתבה דיבה סתם שישנה לטובה, כי בתוכן הכתוב הזה, גם אם היו מליניב עליו, על ידי דיבור טוב, גם כן היה מבואר למה לא תועיל תפילת משה עליהם, כי אין קטגור נעשה סניגור וכו'. כנ"ל, כלומר, בדווקא הכתוב מדגיש את המילים להוציא דיבה על הארץ, כי בכך אנחנו באים לחדד שכל עניין הכתוב הזה, פסוק למד ו', הוא בא לחדד למה תפילת משה לא הועילה, כי הם וילינו עליו, ולכן הכתוב אומר דווקא את הביטוי להוציא דיבה על הארץ, וזה ביטוי ניטרלי, שיכול להיות לו משמעות חיובית, כי גם אם היה פה דיבה חיובית על הארץ, או דיבה חיובית כלפי משה, גם כן הם היו נענשים כי וילינו עליו. אז פה קצת הדברים אולי לא, הרבי לא מרחיב בהרחבת את משמעות הדברים, אבל לכן פה בחלק למד ח' בתורת מנחם, הרבי מרחיב את זה דווקא במשמעות עבורנו, מה המשמעות של דיבה חיובית, אבל היא דיבה למעשה עם תוצאה שלילית. הרבי מביא את זה בהקשר להשפעה שרוצים לנתק מישהו מקשר עם הרבי. הרבי אומר ככה, דיבה טובה, אם מישהו פונה, ראובן פונה ליהודי מסוים ואומר, לא תדע לך, רבי זה דבר טוב, חסידות היא דבר טוב, אלא שזהו דבר נעלה ביותר שאינו שייך אליו, זה דבר נעלה מאוד, וזה למעלה משייכות אליך, ואתה אומר אותו ראובן לאותו יהודי, איך אתה יכול להיות שייך לרבי וללמוד חסידות, בא בשעה שרבי וחסידות הם עניינים שלמעלה ממך באין ארוך. אז לכאורה הוא הוציא פה דיבה טובה, הוא מדבר על הרבי דברים נעלים, מדבר על החסידות דברים נעלים, הוא אומר דברים חיוביים, אבל התוצאה היא, והמעשה בפועל הוא מעשה שלילי ביותר. כשמישהו מנסה לפעול על מושפעים שלו, לקרר אותם בלימוד חסידות, באומרו שחסידות הוא עניין נעלה ביותר, ולכן אינם שיכולים להיות שייכים לזה. או כשהוא טוען בנוגע למישהו, שאתה לא יכול להתקשר לנשיאי ישראל ועד לרבי, איך אתה יכול להתקרב אליו, להיכנס אליו, לתת לו פתקה, בא בשעה שהוא למעלה מגמרי מהדברים האלה, אומר הרבי, נכון שהמילים הישירות שלך זה דיבה טובה, אבל אסור לשמוע דברים אלו שתוכנם כטענת המרגלים וילינו עליו. גם דיבה חיובית, עם התוצאה שלה, עם המכוון שלה, היא דברים שהם נגד משה רבינו ונגד הרבי, נגד הנשיא, אז זה כבר ויילינו עליו, ולכן זה מונע את קבלת ההשפעה. כלומר, דיבת ייתכן במשמעות חיובית, דברים, מילים חיוביות, אבל הכוונה בזה והתוצאה של זה היא פעולה שלילית, תלונה ומכוון ופעולה מכוונת כנגד משה רבנו. הוא מביא רש"י ראיה על כך, לכך נאמר מוצאי דיבת הארץ רעה, היינו, שמזה שבפסוק שלאחר מכן מפורש רעה, ושם הרי כוונתו כאמור להגיד סיבת מיתתם, לכן הוא צריך לכתוב כאן רעה בפסוק למד זין, מזה ראיה שבפסוק שלפנינו לא כתוב רעה, אין בזה משמעות של האבון והחטא שהם עשו, ומובן שאין כוונתו, איפה? בפסוק למד וב, אין הכוונה להסביר את סיבת המיתה, אלא רק דבר אחד משמעות כתוב בפסוק למד וב, למה לא הועילה תפילת משה. ולכן הרבי מחדד, עוד שאלה ששאלנו מקודם, למה כפל רש"י מסיים בסוף שיש דיבה שהיא לטובה? כוונתו בזה לפסוק הראשון, פסוק למד וב, אין מודגש בו טיב הדיבור, מה דיברת, איזה מילים הוצאת, זה לא נוגע, וגם אם הייתה דיבה לטובה, היה מובן לא מלא הועילה תפילתם, כי עיקר ההדגשה כאן, וילינו עליו, גם אם היה פה דיבה טובה, כלומר דווקא הפסוק הזה, והוספת המילים, להוציא דיבה על הארץ, מדגישים שכל משמעות כתוב למד וב, להדגיש למה המרגלים מנעו מעצמם את קבלת ההשפעה של משה רבינו, גם דיבה טובה על הצדיק, על הרבי, על הנשיא, כאשר המכוון והתוצאה היא תוצאה שלילית, זה כבר מונע את קבלת ההשפעה, כי הם יצאו והתנגדו אישית למשה רבינו, לנשיא הדור. עד כאן הרבי הסביר את המהלך של רש"י עם חידושים נפלאים, פירושים נפלאים, רעיון נפלא, וכל זה מביא את הרבי באות האחרונה, הוא ראה בעבודה מה הסיפור הזה שאירע לפני 3,333 שנה, מה כל זה אומר לנו כאן היום לכל אחד ואחד מאיתנו, הוראה נפלאה בעבודה, וכפי שאמרנו מקודם, זה גם כן הכנה ראויה ויש פה דברים מחזקים בעומדנו ערב יום ההילולה ג' תמוז. אומר הרבי ככה, הוראה בעבודה. מובא בתיקוני זוהר, התפשטות דמשה בכל דר ודר. בכל דור יש התפשטות ניצוץ של משה רבינו. ואמרו רזל, אין דור שאין בו כמשה. בכל דור חייב להיות יהודי צדיק שהוא המשה רבינו שבדור ועניינו כמו משה רבינו הראשון בתקופתו שהוציא את ישראל ממצרים. ואם כן, אומר הרבי, מובן, כמו משה רבינו בשעתו, שמשה התפלל בעד כל אחד ואחת מבני ישראל, ודאג עבור כל אחד ואחד, עד שהקדוש בו בחן אותו, בזה שהוא דואג לכולם, בהיותו רואה את הצון, לא רק שמשה רבינו עושה את זה, אלא הראייה והדאגה, זה המבחן שלו, לכך שהוא משה, לכך שהוא רואה הדור, כן הוא בהתפשטות את משה שבכל דור, שמשה רבינו, נשיא הדור שבכל דור, דואגים ומתפללים עבור כל אחד ועבור כל אחת מבני ישראל שבדורם. משה רבינו שבכל דור הוא באותו הנהגה, באותו פעולה, באותו שימת לב ואכפתיות כמו משה רבינו בדורו. והנה מחדד הרבי. למרות שבוודאי בכל דור ישנם כמה וכמה שיכולים להתפלל בעצמם תפילה אידיאלית, תפילה שלמה. ועד הרבה, הרי כל אחד ואחד מצוות עשה מן התורה, שהתפלל על עצמו. הרמב״ם בתחילת הלכות תפילה כותב, מצוות עשה על כל אחד, התפלל בכל יום ויום. אם כן, למרות שבוודאי ישנם יהודים שהם יראים ושלמים, עובדי השם, במדרגות רוחניות גבוהות ולכאורה, הם יכולים להתפלל עבור עצמם, ואולי אם כן די להם בתפילה שלהם עבור עצמם, מדוע הם זקוקים לתפילתו של משה, של הרבי, של נשיא הדור, מחדד הרבי מכל מקום, גם הם זקוקים לתפילת משה שבדורם, לתפילת הנשיא. ואתם, למה? סיבה כפולה, שתי סיבות מביא הרבי כאן. א', ראשי אלפי ישראל, הרבי מצטט מהתניא פרק ב', הם בחינת ראש ומוח וכו'. ולכן מובן, כמו שהוא בגשמיות, כשיש חיסרון וכאב באחד מאיברי הגוף, נרגש הוא במוח ובראש דווקא. כמו שבכל איברי הגוף, שכל איברי הגוף זה חטיבה אחת, ואם כואב לנו באצבע הקטנה שברגל, או אפילו בציפורן, נכון שהאצבע, שם הפצע, שם הכאב או המכה, והאצבע כואבת, אבל בעיקר הכאב נרגש בראש ובמוח, שהוא מרגיש את הכאב יותר מאשר האצבע או המקום הפגוע המרוחק, ככה זה גם כן בכל נשמות עם ישראל. כל נשמות עם ישראל זה קומה אחת שלמה. רוב הנשמות מבחינת איברים במדרגות כאלה ואחרים, אבל הצדיקים והרבי הוא הראש והמוח, והחיסרון והכאב בגשמות וברוחניות שיש לכל יהודי, נכון שזה כואב לך, אבל בעיקר למי הכאב הזה, כן הוא ברוחניות שהתפילה עבור הקומה שלמה של בני ישראל, לכל האיברים שלה, הוא על ידי המוח והראש, כי למוח, לצדיק, הוא מרגיש את הכאב של האיבר הפרטי של אותו יהודי, יותר ממה שאותו אחד מרגיש, ולכן למרות שכל אחד צריך להתפלל, אבל כדאי ורצוי ונכון שהצדיק יתפלל, כי כמה שלך זה כואב, לראש, לרבי, למשה רבינו, זה כואב עוד יותר. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, מדוע גם מי שיכול להתפלל בעבור עצמו, הוא צריך את תפילת הצדיק, אומר הרבי, תפילת היחיד מתעלית על ידי המשה רבינו שבדור, משה רבינו הוא ממוצע המחבר בני ישראל ואת הקדוש ברוך הוא, ובמילא כל התפילות עוברות דרכו, והוא קרוב יותר ותפילתו מתקבלת יותר, למרות שאתה יכול להתפלל בעד עצמך, אבל משה רבינו מחבר את כל עם ישראל ואת כל תפילות עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. אם כן, למרות שבאמת כל יהודים מצד עצמו, או יש יהודים שמצד עצמם יכולים להתפלל עבור עצמם, בכל זאת כולם זקוקים לקשר עם הרבי ולתפילה של הרבי, של הנשיא, עבור כל אחד ואחד לבני ישראל. והרבי מחדד שגם את הנקודה הזו אנחנו למדים מהמסופר, מהמאורע שלנו כאן, בחטא המרגלים, או למדים דבר זה, שכל יהודי, גם מי שיכול להתפלל עבור עצמו, הוא חייב את התפילה של נשיא הדור, למדים דבר זה מאופן ההנהגה של משה רבינו בסיפור שלנו. בני ישראל נטו מהדרך הישרה, עד שנגזרה עליהם הגזרה כן ובדבר, ומכיוון שאותם 60 ריבוע היו דור דעה, הם היו יהודים במדרגה גבוהה, ובספרי חסידות מובא שהם היו שייכים למדרגת משה רבינו. אם כן, בוודאי שהם היו גדולים בעבודת השם, והם גם היו גדולים בעבודת התפילה. או בוודאי הם יכלו להתפלל עבור עצמם, או בוודאי הם גם התפללו עבור עצמם. ומכל מקום, למרות שהם התפללו עבור עצמם, שהקדוש ברוך הוא יסיר את חרון האף ואת הגזרה הכן ובדבר, מי פעל את זה? רק משה רבינו על ידי תפילתו הוא שפעל, שלא זו בלבד שהם לא מתו תכף, אלא עוד שחיו כולם עד 60 שנה, והיינו שכמה מהם חיו עוד קרוב ל-40 שנה לאחרי חטא המרגלים, וכל זה נפעל לא על ידי התפילה האישית שלהם, אלא דווקא על ידי התפילה של משה רבינו. ועד כמה משה רבינו פעל עבורם, לא סתם חיים של 40 שנה, אבל חיים עלובים או חיים של כלא, של אסירים, חיים נחותים, לא חיי צער, אלא משה רבינו פעל בתפילתו שיהיה להם חיים טובים בגשמיות וברוחניות, שהרי במשך כל השנים היה להם לחם מן השמיים, מים מבארה של מרים, ענני הכבוד שלחו עמהם להרוג את הנחשים, והקרבים ולגייץ בגדיהם, כלומר בגשמיות היו להם את התנאים הטובים ביותר האפשריים, הם קיבלו את כל מה שהם זקוקים בהרחבה, וגם ברוחניות במדרגה נעלית ביותר, ולכל זה הם זכו, כאמור, לא על ידי התפילה האישית שלהם, אלא על ידי התפילה של משה, יגדל נא כוח השם, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, סלחתי כדבריך, כלומר, מה שהועיל, לא התפילה האישית של ה-60 ריבו דור דעה, אלא התפילה של הנשיא עבורם, ככה זה גם כן בדורנו מהרבים. על דרך זו בנוגע למשה שבכל דור, שהוא הדואג עבור כל אחד ואחת, והוא המתפלל ופועל על ידי תפילתו, המשכת כל טוב בגשמיות וברוחניות לכל אחד ואחד. ובמילים האלה הרבי מסיים את השיחה כאן בעוטבה מהמסר הזה, כמו משה רבינו שבדורו שדאג לכל עם ישראל והשפיע עליהם גשמיות ורוחניות לכל ה-60 ריבו, ככה גם כן משה רבינו שבכל דור ודור עד לדור שלנו. בזה מסתיים החלק הרשמי של השיחה, הנה השיחה הסתיימה, אבל זה למעשה זה לא סיום השיחה. את הדברים הבאים אני שמעתי מהרב לייבל שפירה, הרב יהודה לייב שפירה, כיום ראש ישיבת חב"ד במיאמי, פלורידה, לאורך ימים ושנים טובות, ובשעתו הוא היה מאורחי הליקוטי שיחות, ואת הדברים הללו, דברים מפורסמים, שמעתי ממנו פעמים רבות. ומספר הרב שפירו ככה, כאשר הם, הצוות של העריכה של הליקוטי שיחות, הם ערכו את השיחה הזו לקראת שבת פרשת שלח תשל"ד, שנתיים אחרי שהשיחה נאמרה כאמור, הם ערכו את השיחה והם הוסיפו אותה פסקה נוספת, והפסקה הנוספת מה היה כתוב? בהתבסס על דברי הרבי בהתוועדות, שהרבי אמר בהתוועדות והדברים ניתן לראות אותם בכרכים של השיחות קודש, שומע הרבי ככה, כמו שמשה רבינו בדורו, התפילה שלו הועילה עבור כללות העם, אבל לא על המנגדים לו, שאלה שהתנגדו לו התפילה לא הועילה, ככה גם כן הרבי אמר בסיום, באותו שיחה בתורת בשיחות קודש מופיע, שגם בדורנו תפילתו של משה רבינו מועילה עבור כללות העם, אבל עבור המנגדים, אלה שיוצאים אישית ולוחמים במשה רבינו, התפילה שלו לא מועילה, ככה רבי אמר בשיחה, וככה הם גם כן ערכו את זה ללקוטי שיחות. אבל כשהם הגישו את השיחה הזו אל הרבי להגעה, הוציא הרבי את השיחה עם התיקונים וההגעות, ועל הפסקה האחרונה הזו הרבי ציין שהדברים צריכים תיקון ושיערכו את זה פעם נוספת. מספר הרב שפירא שהם הבינו מה הרבי מתכוון, שהרעיון הוא נכון, אלא מה הניסוח הוא לא מדויק, אז לנסח את זה בצורה שונה. אם כן הם ערכו את הפסקה האחרונה שוב, השאירו את הרעיון באותו רעיון מקורי, רק ניסחו את זה בצורה שונה, אבל הרעיון נשאר. כעבור זמן קצר, הוציא הרבי פעם נוספת את עלי ההגעה, ועל הפסקה האחרונה שהם ערכו אותה, ותוכן הדברים היה, של הרבי לנשיא הדור, אין שייכות לחלק מעם ישראל, אלה שפושעים ומורדים בו, אומר הרב שפירא שהרבי ציין בעיפרון X על הפסקה האחרונה, והרבי כתב בכתב יד קודשו, הרי זה איפך החסידישה אופלייג. כלומר בעברית הרי זה איפך, ההנחה והמוסכמה החסידית, הבסיסית היסודית, וישרף הנייר ולא יאמר. כלומר ישרף הנייר ולא יאמר, נייר שכתוב בו שלנשיא הדור אין שייכות לחלק קטן מעם ישראל, אפילו שהם פושעים ומורדים בו, ישרף, אין מציאות שכזו, אין עניין שכזה, אין אפשרות שכזו, ואכן בעקבות התיקון הזה, בעקבות הכתב יד של הרבי, הם השמיטו את הפסקה האחרונה, והפסקה הזו לחלוטין יצאה מהשיחה, ובאמת השיחה מסתיימת עם הקטע האחרון שקראנו באות וב, אבל הפסקה הנוספת שהם ציינו, שמשמעות שלה הייתה שלנשיא הדור אין שייכות למישהו, לבודדים, למתנגדים, לפושעים ומורדים בו, אין מציאות שכזו, ישרף הנייר ולא יאמר, ומסקנת הדברים שהרבי, נשיא הדור, משה רבינו שבדור, הוא קשור ומסור ונתון לכל אחד מישראל, יהיה אשר יהיה, לא משנה כלל מעמדו או מצבו, אלא הרבי הוא ראש בני ישראל, מסור ונתון ודואג, כפי שרבי אמר, ועם זה למעשה מסקנת השיחה. משה שבכל דור הוא הדואג עבור כל אחד ואחד מישראל, והוא המתפלל ופועל על ידי תפילתו, המשכת כל טוב בגשמיות וברוחניות לכל אחד ואחד. שיחה נפלאה עם סיפור מאוד מיוחד, שנזכה באמת לכל הדברים האלה בגילוי אצל כל אחד ואחד, בכל המצטרך לו, בבני חיי ומזויני רוויכם. בשורות טובות ובהצלחה רבה.